לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי ג' בסיוון תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק במשבר עם טורקיה. נשוחח פה עם סגן שר החוץ והשגריר לשעבר דני איילון. על הסוגיה של הארץ נהדרת, הסערה, מה שקרה שם עם ביזוי התפילין, נשוחח פה עם פרופסור אביעד הכהן. האם גם כשהיה מדובר בפגיעה באסלאם, במוחמד או בצלב, האם גם אז זה היה עובר בצורה כזאת? ועל התאבדותו של הצעיר מחוות גלעד לאחר שהמפעיל שלו לא התייחס ברצינות לדברים שהוא אומר לו בטלפון, נשוחח בעניין הזה עם משה זר. עוד ביומן כמובן פתיחת השגרירות האמריקאית השבוע, האם מדובר באמת בעידן חדש והאם הדבר הזה הוא הפיך על ידי הממשלים הבאים אם יקום נשיא עוין יותר לישראל. קרוליין גליק תהיה ביומננו. וגם על מיצג החרפה באקדמיית בצלאל, אותם פרסום רשימות שמות הארוגים בעזה שחוסלו לאחר שניסו לפגע בישראל, נשוחח פה עם רכז אם תרצו באוניברסיטה העברית בירושלים. האזנה רבה, חג שמח. וכעת על המשבר עם טורקיה, המשבר הטרי, אנחנו משוחחים עם סגן שר החוץ ושגריר ישראל בוושינגטון לשעבר ומייסד ארגון ההסברה האמת על ישראל, דני איילון, שלום לך.
שלום בני.
אז אתה מכיר היטב את טורקיה, כולנו זוכרים את המשבר שהיה בתקופתך, המשבר המכונה הכיסא. איך אתה רואה את העניין הזה כעת?
פתיחות הדעת, אבל אולי גם גרעין של רצינות, הרבה מידידיי מתקשרים אליי ביומיים האחרונים, אומרים לי, אתה הראשון שזיהה. אז המשבר, אני לא קורא לזה משבר הכיסא.
הראשון שזיהה, כן.
כן, אז זהו, אז צריך לזכור שהמשבר הכיסא, כמו שהוא נקרא, כן, הוא אליה נקרא השגריר הטורקי בפניי, היה כזכור בעקבות סדרה של אירועים משפיטים של הטורקים, של ארדואן בפרט, מול ישראל. גינויים, וצריך לזכור במיוחד את ההשפלה שארדואן השפיל את נשיא המדינה דאז, שמעון פרס בדבוס, הפנה לו את הגב, צרח עליו, קרא לו פושע מלחמה, בפני... קבל עם ועדה, אחרי זה כמובן היה סרטון האנטישמי, עמק הזאבים, סדרה למעשה שהוקרנה בטלוויזיה הממלכתית הטורקית, ששם הוצגו חיילי צה"ל כקלגסים נאצים שפשוט מרוצצים ילדי ראשים של ילדי ילדים פלסטינים ושותים להם את כל מיני דברים נוראים. ובאמת אז כבר רצינו לייצר תמונה שחמורת סבר, וזה דבר שבסך הכל די מקובל, הייתי אומר, בדיפלומטיה המודרנית. אני קורא לזה דיפלומטיה חזותית, או דיפלומטיה ויזואלית, שבה רוצים להעביר מסרים, אם זה מסרי איום או מסרי ידידות. למשל, שאנחנו רואים את הצפון קוריאני, או האייטולות באיראן, שולחים צילומים של טילים ענקיים, או מתעדים מרשימים, זה גם כן הרי איזשהו מטר, או שבזמן של פגישה בין מנהיגים יש יותר דגלים או פחות דגלים, הכל קטן מחושב, יש שטיח אדום או לא, והכל כמובן מצולם. אני חושב שאולי הדוגמה הכי טובה לדיפלומטיה ויזואלית הייתה בתקופתו של הנשיא אובמה, אם אתה זוכר בני, וזה גם היה עוד לפני הסיפור של הטורקים, פרסמה בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס תמונה שבה רואים את הנשיא אובמה יושב על כיסאו בחדר הגלגל בבית הלבן, כאשר הרגליים שלו על השולחן, וסוליות הנעליים מופנות כלפי המצלמה, והכיתוב מלמטה, אובמה משוחח עם ראש ממשלת ישראל נתניהו. כאשר אנחנו יודעים שהעניין של הסוליות והרגליים למעלה זה האלבון או ההשפלה האולטימטיבית בעולם המוסלמי הערבי. זאת אומרת, גם פה היה איזשהו מסר. אז זה דבר שהוא לא חדש. לגבי המשבר היום, אז אין לי ספק, אנחנו רואים פה דפוס שכל פעם שארדואן מתקרב לבחירות, והוא קרא לבחירות מוקדמות בחודש הבא, ב-24 ביוני, אז הוא משתמש בישראל כשק חבטות כדי לזכות בקולות פופוליסטיים בטורקיה.
כן.
מעבר לכך, אנחנו יודעים שכבר זמן רב הוא משתמש בישראל כשק החבטות כדי להרים את קרנו בעולם המוסלמי ולהציג אותו כמנהיג הגדול ומגן המוסלמים באשר הם.
תגיד, אבל מישהו לוקח אותו בכלל ברצינות בעולם המוסלמי? הוא נראה כי יותר עושה קוריוזי, מישהו בכלל מתייחס אליו?
תראה, קודם כל בטורקיה בהחלט מתייחסים אליו ברצינות, והוא למעשה, הייתי אומר באופן, הייתי אומר יחידני, הוא הפך את טורקיה ממדינה מודל עד הטורק, של מדינה פלורליסטית, נאורה, למדינה איסלאמיסטית קיצונית. עכשיו, במדינות ערב יש הרי, יש מאבק עצום בינו לבין הסעודים, גם בגלל נושא של התמיכה שלו בחמאס. צריך לזכור שהוא אחים מוסלמים טורקים. מפלגת ה-AKP, האחווה והשוויון שבראשה הוא עומד, זה אחים מוסלמים, זה מפלגה אחות של האחים המוסלמים ושל החמאס. הטורקים, המצרים, הירדנים, כמובן רואים אותו כאחד שחותר תחתם. ואין לי ספק שהעניין הזה של הגינויים שלו וכל הכללות שהוא ממתיר על ראש הממשלה זה גם כדי להביך את הליגה הערבית, את הסעודים, את המצרים שכביכול יושבים בשקט ורואים בשוויון נפש איך רוצחים כביכול פלסטינים. אבל בסופו של דבר פחות לוקחים אותו ברצינות. למדינות ערב, לערבים יש זיכרון היסטורי ארוך ביותר, והם זוכרים את תקופת האימפריה העות'מאנית שבהם הם סבלו מנחת גורם של העות'מאנים. הם היו כמובן אז, כולם היו, יהודים בוודאי, אזרחים מסוג ב', ובוודאי שהם לא מייחלים לחזרה של הגמוניה טורקית.
לגבי התגובה הישראלית, היית ממליץ להגיב, להתעלם? ראינו שהייתה בחירה להגיב ולהחזיר קונסול, או לעשות כל מיני צעדים, גם צעדי נגד של ישראל, צעדי תגובה.
כן, אני חושב שהתגובה היא ראויה, היא מתחייבת, היא הגיונית, היא מידתית. ומעבר לזאת, צריך לראות בתמונה הרחבה של היחסים, יש פה עדיין אינטרסים משותפים, ולכן צריך בכלל בנושא של מדיניות חוץ, כמו בכל נושא אחר, במדיניות ביטחון, צריך קודם כל לפעול מהראש, בשיקול דעת, בקור רוח ולא מהבטן. אז זה נכון שהיום טורקיה היא יריב מר, וצריך להתייחס אליהם ככאלה, אבל צריך לזכור את התקופה שבהם הייתה, בתקופה שבה הייתה שותפות אסטרטגית. צריך לזכור שבאופן טבעי, טורקיה וישראל אמורות להיות ידידות. ככה היה עד תקופת ארדואן. למה? שתי מדינות שהן לא ערביות במרחב ערבי, אחת מוסלמית, טורקיה, ואחת יהודית, אנחנו, אבל לא מדינות ערביות. שתי מדינות שסובלות מטרור, שתי מדינות שמאוימות על ידי האיראנים וכמובן הניסיון שלהם להגיע לגרעין, וכמובן מבחינת שיתופי פעולה כלכליים, באנרגיה וכו'. כל הדברים האלה עדיין קיימים, למרות שארדואן, לפחות בתחום הביטחוני, צבאי, מודיעיני, כמובן לא הייתה ברירה פה, ואנחנו ניתקנו איתו את הקשר, כי הוא שם, לדע, הוא למעשה פיטר את כל ראשי הצבא שהיו ידידותיים ושיתפו פעולה עם מקביליהם בישראל, ומינה תחתם אוהדים של איראן. אז כמובן שזה מוצק, אבל בתחום הכלכלי, בתחומי האנרגיה, שיתופי הפעולה לא הסתיימו, ותשים לב, בני, שגם ארדואן אותו ארדואן שהחזיר את השגרירים, הוא עצר כאן. כלומר, הוא לא הפעיל את מה שנקרא בנשק יום הדין הדיפלומטי, שזה ניתוק יחסים. הוא לא ניתק יחסים, הוא החזיר את השגריר. אז מבחינה הזאת, מה שאנחנו עשינו, והחזרת השגריר והגירוש של הקונסול שלהם, זה דבר...
ועכשיו אנחנו שומעים שגם טורקיה קוראת לחקור את ישראל באג, אם שמעת.
תראה, פה זה דבר שכמובן, אם זה נכון, אז נצטרך להתמודד איתו, ואני פה הייתי גם מזכיר לטורקים שהם עשו את הטבח של הארמנים, ומזכיר להם, אם אנחנו מדברים על האג, שהם טובחים עד היום בקורדים חפים מפשע, אז בהחלט, צריך להשיב להם מידה כנגד מידה. אבל לגבי, הייתי אומר, המשך היחסים הכלכליים, אנחנו עדיין נהנים מזה. וזה כל ה... הייתי אומר, כל האופי הדיפלומטי, שלפעמים אתה יכול להתנהל בקווים מקבילים, אפילו כשיש אינטרסים סותרים באותו זמן, אפשר לנהל את הכל ביחד.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, נודה לך דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון וסגן שר חוץ ומייסד ארגון ההסברה האמת על ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה בני.
תודה. וכעת למערכון של ארץ נהדרת שמגחיך את הנחת התפילין, שמענו כבר שגם הרשות השנייה פרסמה גינוי בעניין הזה. אנחנו משוחחים עם כעת עם פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
אז באמת איך אתה רואה את הגבולות שאולי הופרו במערכון הזה?
הגבולות הם בסופו של דבר ובתחילתו של דבר עניין של שכל ישר ושל טעם טוב. ברור שכל פגיעה ברגשות ובוודאי ברגשות דעת היא דבר שהוא לא רצוי כשלעצמו מהבחינה הערכית. ברור גם לצד זה שחופש הביטוי גם הוא ערך חשוב. אנחנו לא רוצים למנוע אנשים רק בשל החשש שדברים שהם יגידו אולי יפגעו במישהו. הסוגיה הזאת היא כמובן לא סוגיה חדשה, היא עלתה, אם הזכרת את הרשות השנייה, אז היא עלתה בזמנו כאשר הכניסו תנ"ך, בתוכנית האח הגדול הכניסו תנ"ך לשירותים. היא עלתה עוד לפני עשרות שנים, מי שזוכר את התוכנית המיתולוגית ניקוי ראש, שעשו ממש מערכונים שהגחיכו את דמותם של משה רבנו או של אליהו הנביא. אז התופעה הזאת כמובן היא לא חדשה, וגם בעולם נזכור את הסיפור של שירלי אבדו עם הקריקטורות על מוחמד, נושא שמסעיר ופוגע בהרבה מאוד אנשים. האיזון הוא בסופו של דבר, שאלה כמו שאמרתי, ששכל ישר, לא רק החוק, יש במדינת ישראל דבר שלא קיים ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, וזה סעיף מפורש, לא משהו כללי, אלא סעיף מפורש בחוק העונשין שקובע שפגיעה ברגשי דת זאת עבירה פלילית, כאשר פגיעה ברגשי דת היא בין השאר למשל לפרסם פרסום שיש פה פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים. הבעיה היא כמו תמיד כפולה, אחת שקשה מאוד להגדיר מה זה פגיעה גסה, מה בדיוק הגבולות שלה, מה נחשב פגיעה יותר גדולה ופחות גדולה, והדבר השני, וזאת אולי הבעיה המרכזית בכל הנושא הפלילי, שהחוקים האלה, הסעיפים האלה בחוק העונשין כמעט ולא נאכפים, המשטרה לא מגישה כתבי אישום וממילא גם בתי המשפט לא מרשים, וגם כבר שעושים את זה, אז ברוב המקרים בית המשפט מעדיף את הערך של חופש הביטוי על פני הערך של הפגיעה ברגשות, שיכולה להיות פגיעה קשה מאוד ברגשות של הרבה מאוד אנשים.
לפחות המחאה שהוא בא אולי מוכיחה שבכל זאת זה הפריע לאנשים רבים.
כן, אבל זה שזה הפריע לאנשים רבים, שזה לא צריך תגובות, זה ברור מאליו שכאשר אתה לוקח תפילין שהם דבר מקודש במסורת היהודית, ואתה משתמש בהם שוב כאיזה מין אביזר, לא משהו אפילו דמוי תפילין, משהו שנראה ממש כמו תפילין, לאביזר שבידורי זול, אז בוודאי שזה יכול לפגוע בהרבה מאוד אנשים, אני לא מדבר על אנשים דתיים שיש ביניהם לתפילין גם מעמד של קדושה מבחינה הלכתית, שימוש כזה הוא בוודאי פסול ופגום. אני רק רוצה לשער מה היה קורה אם היו עושים את זה למשל עם סמלים כמו צלב או עם סמלים עם דמותו של מוחמד, האם גם אז התגובות היו רופסות כל כך מצד אנשי ציבור שאינם דתיים. אני חושב שהעניין הזה הוא לא עניין של דתיים או לא דתיים, זה עניין שבסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, של טעם טוב, וגם של יכולת להכיל ולכבד אמונתם של אנשים אחרים, גם אם אתה באופן שלא מאמין בזה. גם לסטירה יש גבולות, גם להומור יש גבולות, וצריך להיזהר, כשלא חייבים לעשות את זה דווקא בצורה הזאת, אין שום סיבה לעשות את זה. כשאין בך ברירה, זה הדבר היחיד שנשאר לך, עוד אפשר לומר שחופש הביטוי מצדיק את זה. אני לא חושב שזה המקרה, וכפי שאמרתי, במקרים של פגיעה בדתות אחרות, אנחנו הרבה יותר רגישים, וטוב שכך, אני לא נגד זה, אבל אולי כדאי שנהיה גם רגישים לפגיעה בסמלים של הדת היהודית, גם היא דת חשובה שיש לה הרבה מאוד אנשים שדבקים בה ומאמינים בערכים שלה.
בפרט פה במדינת ישראל.
אכן כן, זה חלק מהמורשת שלנו. כפי שאמרתי, זה לא רק עניין של דת, של אנשים דתיים או לא דתיים, זה עניין של מורשת לאומית. כפי שאני משער שאף אחד לא היה מסכים שיבזו, גם על משהו הומוריסטי, את זכרם של קדושי השואה, או את זכרם של חיילי צה"ל שנפלו במערכות ישראל, אני חושב שגם לערכים הדתיים צריך לתת את אותו כבוד, גם אם אתה באופן אישי לא חש קרבה אליהם, לא מתכוון אליך אישית, כן, אלא מי שעשה את זה, עדיין לכבד את הרצון להימנע מפגיעה שלא לצורך. אני אומר שוב, לא בכל מקרה יש הכרח בדבר, בטח לא במקרה הזה, אני חושב שזה היה מיותר לחלוטין.
נודה לך על הדברים, פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך.
תודה לך ולכל המאזינים.
אנחנו ממשיכים לעסוק בפרשה של ההתאבדות של אותו צעיר שהיה מחוות גלעד והופעל על ידי השב"כ, כאשר הסימנים הראו לקראת מה זה הולך ולא נעשה דבר. כעת התביעה שמגישים נגד השב"כ. בעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח כעת עם משה זר, איש חוות גלעד לפחות, בנו בחוות גלעד. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לשמוע את ההתייחסות שלך לפרשה הזאת.
תראה, יש לי תשובה קצת ארוכה. המחלקה היהודית בשבק זה הכרח יגונה. לא בל יגונה אלא יגונה. כלומר, כל אחד בר דעת מבין שצריכה להיות מחלקה כזאת שעוקבת אחרי בחורים חסרי דעת, לא מבינים עניין ועושים פעילות חמורה נגד הצבא, נגד המשטרה, נגד פלסטינים, אני לא יודע מה. צריכה להיות מחלקה כזאת שתעקוב אחרי בחורים כאלה. זה מגונה, אבל זה חייבים. גם מי שמגייסים, גם זה הכרח מקונה. חס וחלילה, אמרתי שיהיה אולי אחד הבנים שלי, אחד הבנים שלי, אבל שזה קורה, כל אחד מבין שזה דבר שיכול לקרות. זאת דעתי, אבל מה מתברר? אני אתמול שמעתי את ההקלטה, או חלק מההקלטה, בטלוויזיה. מה מתברר? שהמפעיל של הבחור הזה, השם יקום דמו, הופעל על ידי מפעיל שאת שמו אני יודע. הוא למעשה טלפן אליו, ביקש ממנו, בכל לשון שבקשה, תעזור לי, אני הולך להתאבד, החבל כבר על צווארי, נמאס לי, אני לא אתן, הוא לא ביקש ממנו לבוא לעזור לו, אבל כל ברדק מבין מה קורה פה. נכון שהוא ניסה להרגיע אותו, ואמר לו, תשתה כוס מים ותלך לישון, נדבר מחר בבוקר. כלומר, באפשרות אחרת, היה צריך אותו המפעיל לטלפן למי שהם או מי שהם, מי שהוא, בחוות גלעד, בלי להזכיר שמות, להגיד דחוף, בלי לבד, אפילו להגיד מי הוא, להגיד בטלפון חסום, להגיד, עכשיו, תקבצו לבחור הזה שאני לא רוצה להזכיר את שמו, יש בעיה, תצילו אותו. ויהיו מצילים אותו, כי הוא התאבד רבע שעה אחרי הטלפון הזה. כלומר, כך הוא לא עשה. כלומר, שאדם של מי שמפעילים לצערי הרב שווה פחות ממים. וזה דבר אשר לא יעשה. והתחלתי ואמרתי לך שמחלקה היהודית זה הכרח יקונה, נכון. אבל באותו הרגע ששמעתי את ההקלטה הזאת, אני מצטרף לדעתם של אחרים שצריך לבטל את המחלקה היהודית בשבק. לא צריך מחלקה יהודית, שמי שפועלים בה זה אנשים שלא אכפת להם למי שעובד למענם. אז מה היה קורה? היה מתברר שהבחור הזה עבד בשביל השבק, היו זורקים אותו מחוות גלעד, הוא היה נעלב קצת, אבל הוא היה חי, ונכון שהוא סבל מזה שהחברה שלו עזבה אותו. בסדר, יש מיליוני בחורים שהחברות שלהם עזבות אותם, ומוצאים חברות חדשות או לא מוצאים, זה פרט קטן בצד העניין. צריך לזכור את המחלקה היהודית בשבק, וזה כרטיס היציאה שלהם. זאת דעתי ואין בלתה.
טוב, נודה לך על הדברים, משה זר. תודה רבה לך. תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה. פתיחת השגרירות השבוע האמריקאית בירושלים, אנחנו משוחחים עם קרוליין גליק, עורכת ופובליציסטית בכירה במעריב ובג'רוזלם פוסט. שלום לך.
שלום, שלום.
אז רצינו ככה לשמוע ממך איך את מסכמת את האירוע החשוב הזה וההשלכות שלו, איך את רואה את האפשרויות, מה הולך לקרות בהמשך.
תראה, אני חושבת שהדבר החשוב והמשמעותי בכל רמה, שכרוך בפתיחת השגרירות, היא שהאמריקאים אמרו, גם ג'רד קושנר, גם הנשיא טראמפ עצמו, גם השגריר פרידמן, שבעצם המעבר של השגרירות לבירת ישראל מהווה שינוי במדיניות האמריקנית, שעד עכשיו הייתה מבוססת על הכחשת עובדות, וכיום היא מבוססת על קבלת עובדות ומציאות. אז וזה שינוי מקיר לקיר. הרי במשך 70 שנה הם עשו כאילו הבירה שלנו לא בירושלים, יש לה סיבות לפייס את הערבים בעיקר על חשבון הזכויות הבסיסיות ביותר של מדינת ישראל לקבוע את עיר הבירה ולהשתמש במטבע הישראלי כדי לקנות תמיכה ערבית, דבר שמעולם לא היה דרוש, כי הערבים צריכים את האמריקנים הרבה יותר מאשר שהאמריקאים צריכים אותם, וזה היה נכון גם ב-48 וגם ב-67, מאז ומתמיד. אבל כך הם פעלו, וזה לא הוביל אותם לשום מקום טוב, וברור שזה לא עזר לנו בשום דבר. עכשיו, שהמדיניות שלהם אומרת, אנחנו מקבלים את המציאות כמות שהיא, קרי, ירושלים היא עיר בירתה של מדינת ישראל, אז זה יהווה לה בהמשך את הבסיס גם של המדיניות האמריקנית, במיוחד של הממשל הזה, אבל זה ישליך גם על העתיד, גם כל ממשל שלא יהיה לא יוכל לבנות מדיניות כלפינו וכלפי הערבים שנטולת כל האחיזה במציאות. זה דבר מאוד
צעד בלתי הפיך, גם הממשל הבא לא יכולים להחזיר את השגרירות לתל אביב.
אבל זה כל העניין, שכשהשגרירות עד עכשיו הייתה בתל אביב ולא הייתה הכרה אמריקנית בעיר הבירה שלנו, בזכות שלנו גם הבסיסית כמדינה ריבונית לקבוע את העיר בירה שלנו היכן שאנחנו רק רוצים, אז כל ה-12 ממשלים שבאו והתחלפו מאז קום המדינה יכלו להציג את עצמם כפרו-ישראלים, בזמן שבפועל המדיניות האמריקנית הייתה מאוד עוינת לישראל. קרי, הדבר הבסיסי ביותר, הכרה בזכות שלנו, הבסיסית כמדינה ריבונית, לקבוע את עיר הבירה שלנו, היה דבר שהם רמסו. אז כולם היו כאילו פרו-ישראלים, בזמן שבפועל המדיניות הייתה עוינת. עכשיו נניח לצורך העניין שאליזבט וורן, או אחת מהדמוקרטים הרי מאוד אנטי-ישראלים עכשיו, אנחנו ראינו את זה בחרם שהטילו גם על טקס פתיחת השגרירות וגם על החרם שהטילו על על החגיגות ה-70 ששגריר דרמר ערך בהמשך השבוע, אף דמוקרט לא הגיע, אז אנחנו יכולים לצפות שממשל דמוקרטי שיבוא יהיה עוין לנו. אבל יש הבדל בין עוינות שלא מצריכה פעולה ישירה עוינת מאוד לישראל, לבין מדיניות עוינת שכן צריכה. אז אם הדמוקרטים ייכנסו ויגידו לא, חבל לנו שהשגרירות בירושלים, אז יצטרכו לעשות פעולה, יצטרכו לפנות אותה, וזה, על זה הם ישלמו במטבע פוליטי פנים אמריקנית, ועל כן האפשרות שהם יעשו את זה אמנם קיימת, אבל היא לא גבוהה.
סיום הפופולריות של טראמפ אחרי בארצות הברית אחרי הביטול הסכם הגרעין והשגרירות האמריקאית עברתה, מה את יכולה להגיד על העניין הזה?
אני לא יודעת אם הפעילות שלו בזירת החוץ, במיוחד כלפינו איראן, משפיעה בצורה קובעת על המעמד שלהם, אבל אפשר באמת להגיד שבשבועות האחרונים אחוזי תמיכה שלו בקרב הציבור כל הזמן עולים. אז בין אם הוא היה ב-30 בתחילת הדרך, אז עכשיו הוא במקום טוב בין 43-49% תמיכה, שזה מצב הרבה יותר טוב כאשר נכנסים לתוך עונת הבחירות של הקונגרס בנובמבר.
יפה, אז יש סיכוי שהוא יבחר פעם נוספת אולי לקדנציה נוספת.
טוב, זה בעוד שנתיים ותשעה חודשים, אבל בינתיים הוא עושה עבודה טובה, והמעמד שלו הולך ומתחזק בציבור האמריקני, אז בוודאי אין סיבה לחשוב שאין לו סיכוי להיבחר, יש סיבה לחשוב שיש סיכוי די טוב להיבחר.
אז נודה לך על הדברים, קרוליין גליק, עורכת ופליציסטית בכירה במעריב ובת ג'רוזלם פוסט. תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב, שבת שלום ושבוע שמח.
וחג שמח, נכון, ביי. תודה, ביי. וכעת למיצג השבוע שהיה באקדמיה בצלאל לאומנויות, שם נכתבו שמות הרוגים פלסטינים מהמהומות בעזה, דברים עוררו סערה באוניברסיטה. אנחנו עכשיו משוחחים עם דודי אלצופין, ראש תאים תרצו באוניברסיטה העברית, שמפגינים שם כעת. שלום לך.
שלום בני.
אז אתם נמצאים שם כעת?
כן, אנחנו למעשה כבר הספקנו להתקפל משם, אבל הפגענו שם בשעה האחרונה. אנחנו שמנו שלטים שגם מראים את הצד שלנו, בוא נגיד ככה. אנחנו רוצים להגיד שזה הצד האמיתי של האמת. וכמובן ישר הגיעו סטודנטים ערבים, מה שבסוף גרם להתלקחות ולמין סוג של הפגנה כזאת.
אז מה הצגתם שם בשלטים?
הצגנו משהו מאוד פשוט, הצגנו את האחד ג'מין אל-חוסייני שעוד ב-1941 נפגש עם אדולף היטלר. אנחנו רואים אחר כך את התהליכים, את הממשיכיות, איך שאנחנו רואים שלטים 73, שעדיין השתמשו בצלב הקרס בגאווה כדי לגרש את היהודים. והנה אנחנו גם ראינו בהפגנות האחרונות את כל צלבי הקרס מול עזה.
אז בעצם אתה אומר ההתלקחות הייתה ביניכם לבינו סטודנטים של העברית או סטודנטים של בצלאל?
סטודנטים... בני מיעוטים, בצלאל.
באמת גם, אבל אתם באותו מתחם עם האוניברסיטה העברית, אז היו שם גם מהאוניברסיטה העברית, אני מתאר לעצמי, לא?
כן, יכול להיות, כן, כמובן.
אז מה, בסוף הפסקתם את ההפגנה כתוצאה מהתלקחות או משהו כזו?
למען האמת, פשוט הם כולם, הם התקפלו. ראינו שעשינו את המטרה שלנו, תעלינו את השלטים, הראינו לקהל הרחב שם את הרעיון שלנו, ולא ראינו צורך יותר להישאר שם.
ומה קורה עם המיצג עצמו? אתם ידוע לכם, האם הוא עדיין ממשיך להיות מוצג שם?
המיצג שלהם הוא שר, היום בבוקר, באזור השעה 10:30, אנחנו שמנו מיצג מקביל, אני בטוח שזה לא יישאר בחמש דקות של השיחה שלנו.
זאת אומרת, מה יש במיצג שלכם, מה שאמרת לי כעת, על חאג' אמין אל-חוסייני?
כן, בדיוק, ורצינו גם להוסיף שם שלט שמתאר את השלטים הקודמים של אתמול, רשמנו בצורה פשוטה 50 גוונים של חמאס.
ובאופן כללי, מה אתה אומר לגבי בצלאל שאומרים שזה בעצם אקדמיה עם מרחב מוגן לחופש הביטוי ויש שיח חופשי? מה אתה אומר על כל העניין הזה?
אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית. חופש ביטוי הוא נגזרת מהחופש לבן אדם לפעול, אבל צריך לזכור את זה שאי אפשר לתת חופש מוחלט. אחרת אנחנו נראה אנסים, נראה גנבים מסתובבים ברחוב. לא ייתכן שאנשים יתחילו לפעול פה בצורה מוחלטת בלי לחשוב על אנשים אחרים. ברגע שמעודדים ומראים בגאווה שמות של רוצחים, של מחבלים, זה באופן ישיר פוגע בחופש החירות לביטחון. אנשים יראו אחר כך את השלטים האלה שבגאווה שמים שמות של מחבלים. אנשים יגידו לעצמם, גם אני רוצה להיות גיבור, זה כיף שהם מעודדים ומעללים אותם. אולי גם אני אעשה את זה. ואנחנו חייבים לשמור על ביטחון של האזרחים שלנו, לא משנה מאיזה גזע הוא ואיזה מין הוא, אנחנו חייבים לשמור על הביטחון של האזרחים, קודם כל.
אגב, ידוע האם המיצג הזה בצלן נעשה על ידי סטודנטית יהודית או ערבית? ידוע? אולי זו הייתה סטודנטית ערבית או משהו כזה?
לפי מה שאני הבנתי בהפגנה הנוכחית, באה סטודנטית ערבייה והיא אמרה לי די בגאווה שהיא הייתה אחת מאלה שהכינו את זה. אני לא יודע מי חבר אליה.
טוב, אם זה ערבית לפחות זה מעודד, שזה לא מישהי יהודית, יש בזה אולי איזשהו קרן אור לחשוב שזה לא יהודית עשתה את המיצג הזה.
כן.
אוקיי, נודה לך על הדברים, דודי אל-צופין, ראש תא אם תרצו באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
תודה רבה, בני.
תודה.